אנחנו ברשותכם נחזור לנושא שהתחלנו ללמוד אותו. כן, הנושא הוא המשמרות שבלילה. אמרנו שיש מחלוקת בין התנאים, כמה משמרות תהווה הלילה, האם שלוש משמרות תהווה הלילה או ארבע משמרות תהווה הלילה. והרב כאן בעין היה הוא מעמיק בסוגיה הזאת של החלוקה כשלוש משמרות תהווה הלילה או ארבע. הוא קושר את הדבר הזה לשיר של מלאכים, שיש משמרות בארץ אבל גם יש משמרות בשמיים והם המלאכים. ובהזדמנות זאת הוא עובר למה שנקרא מעשה המרכבה ביחזקאל, לא במושג הקבלי שבדבר אלא במושג הפשטני שבדבר. הוא מנסה להעביר לנו כאן איזה מסר. הוא אומר שהאדם, בשביל להיות אדם שלם, אני רוצה לחזור על עיקרי הדברים, נמשיך. האדם שרוצה להשתלם ולהיות שלם, הוא צריך שלושה דברים או ארבעה דברים, זה כנגד ארבע משמרות תהווה הלילה, אבל תכף נראה מה זה הדבר הרביעי. הדבר הראשון, הוא צריך לקיים תורה ומצוות, פשוטו כמשמעו. זה כנגד פני השור. אמרנו יש שור, אריה, נשר ואדם. פני שור זה אדם צריך לקיים, לעשות את המצוות, לקיים את המצוות, זה פני שור. הפני אריה זה כנגד תיקון המידות. תיקון המידות, אדם צריך לתקן את מידותיו בשביל להיות שלם. והדבר השלישי זה לימוד התורה. נשר זה כנגד לימוד התורה, ואדם צריך ללמוד תורה. וגם כאן לימוד התורה, יש מדרגות בלימוד התורה. בוא נראה את זה בתוכו. פיתחו בבקשה בדף 2 את הספרים. כן, בערך 15 שורות מלמטה. מדבר על ארבע מחלקות, כן? כנגד ארבע משמרות. האחד, שלמות העבודה בפועל לקיים כל מצוות השם יתברך ולהישמר מכל אשר הזהיר, זאת אומרת סור מרע ועשה טוב, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זה דבר ראשון, כן? הבית הוא שלמות המידות ללכת בדרכיו יתברך, בדרכי הקדוש ברוך הוא, אשר על פי חז"ל אמרו חסידות גדולה מכולם. מידת החסידות היא כוללת את כל התיקון המידות האחרות, לפי חז"ל. מידת החסד היא הכוללת כל המידות הטובות כולן, שהרי עצם חסידות נגזר מהמילה חסד. חסד זה לתת. אדם שהוא חסיד, יש הבדל בין צדיק לחסיד. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? הצדיק הוא אדם שהוא רוצה להצטדק לפני הבורא על ידי שהוא בסדר, הוא מעשים טובים, הוא עובד את השם, הוא רוצה שיהיה לו טוב בחיים, הוא רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. הצדיק מעמיד במרכז השאיפות שלו את מי? את עצמו. זה הצדיק. מסילת ישרים, אם אנחנו לומדים מסילת ישרים, אז נאמר, הפרקים הראשונים במסילת ישרים, זהירות, זריזות, נקיות, זה מדובר בצדיק. שהוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה ליהנות מזיו השכינה, שיהיה לו טוב וכל הדברים. אבל הצדיק, עניינו של הצדיק, זה הוא עצמו. הוא רוצה בעצמו שיהיה לו טוב. אני אשאל אתכם שאלה, ואתם תגידו לי את האמת. מי רוצה להיות כאן מאושר, שיהיה לו טוב? ירים את היד. עמך ישראל, כולם צדיקים. כולם צדיקים. אבל מעל הצדיק ישנה עוד קומה, קוראים לה חסיד. זה מה שהרב כאן אומר. חסיד זה אדם שלא רוצה רק שלא יהיה טוב, אלא גם לאחרים יהיה טוב. בלשון שלנו, הצדיק הוא אינטרסנט. החסיד הוא אידיאליסט. זה ההבדל בין אינטרסנט לאידיאליסט. האינטרסנט דואג למי? לעצמו. אם אין אני לי, מי לי? והאידיאליסט הוא דואג לאחרים, כשאני לעצמי, מה אני רוצה לתת לאחרים? מי שרוצה מעוניין להיות חסיד, הוא קודם כל צריך לבנות את עצמו, כמובן, דבר טבעי. אתה לא יכול לתת, יש כלל גדול, מה שאין לך. אתה לא יכול ללכת לתת לאחרים, לשמד דוגמה אישית, או ללמד מידות, או לתקן דבר כזה, כשאתה בעצמך לא כזה. בכלל קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים. שיהיה לך מה לתת, תתמלא ותיתן. לכן, צדיק קודם לחסיד. קודם כל תהיה צדיק. קודם כל תשתלב במעשים טובים, במצוות, בתורה, במידות, כל זה. ומתוך כך אתה יכול להעביר את המסרים הלאה, אתה יכול לתת את זה לאחרים. אז זה קומת החסיד. מלשון מתחסד, מתחסד עם קונו, עם ריבונו של עולם. מתחסד עם הבריאות גם, עם בריאותיו של הקדוש ברוך. אז זה עניין של חסיד. כולל את הכל אומר. אדם טוב, אדם שרוצה להיטיב לזולת. הגדרה של חסיד, אומר החסיד, אחד החסידים הגדולים, הידועים בעם ישראל, קראו לו רמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שהוא חיבר את המסילת ישרים, ולא רק מסילת ישרים, הרמח"ל ידוע כחסיד. הוא היה עוד לפני תנועת החסידות הידועה של הבעל שם טוב וכל זה. חסיד, נקרא מחסידים הראשונים, נאמר. אז הוא במידת החסידות, הוא מסביר מה זה חסיד. הוא אומר, חסיד, שלושה דברים צריך לבדוק אדם את עצמו אם הוא מבחינת חסיד. הדבר הראשון, מה הוא עושה? האם הוא עושה דברים טובים? האם הוא מדבר דברים טובים? האם הוא חושב דברים טובים? כל דבר שהוא עושה, לברר האם זה טוב או לא טוב. אם טוב יעשה, אם לא טוב ימנע מלעשות. אז החסיד כל כולו טוב, לעזור לזולת, להשפיע לזולת, להיטיב לזולת, זה עניינו של החסיד. אבל אומר, זה לא מספיק. שאלה איך אתה עושה את מה שאתה עושה. אתה יכול לעשות חסד אבל בלי חשק. איך באהבה, ביראה, זה הדבר השני שמאפיין את החסיד, שהוא עושה דברים ביראה, מתוך יראת שמיים, מתוך אהבת השם גדולה. זה דבר שני. דבר שלישי זה למה אתה עושה. תזכרו, מה אתה עושה, איך אתה עושה, למה אתה עושה. מה הכוונה של החסיד? האם הכוונה שלו לטובת עצמו? אז הוא לא בסדר. הוא צדיק, אבל לא חסיד. אבל החסיד כל כולו להגדיל כבוד השם בעולם. לא העניין שלו. וכבוד השם בעולם וכבודם של ישראל, כבודה של ירושלים, ככה מסביר בעל מסילת ישרים. הוא אדם אידיאליסט, אדם כללי. אז כאן אומר חסיד, אדם בית חסיד, חסיד אומר, זה מתקן את המידות, הולך בדרכי השם, מקדש שם שמיים בהליכותיו ומידותיו בדברים האלה. הדבר השלישי, ושלמות ידיעת התורה נגלית בכל פרטיה. דהיינו, ללמוד את תורה שבכתב וללמוד תורה שבעל פה. אתה לא יכול לדבר גבוהה גבוהה כשאין לך תשתית, אין לך בסיס בידיעת התורה. בידיעת התורה אין קיצורי דרך, אדם צריך ללמוד תורה. אז לימוד התורה זה הדבר השלישי שמשלים את האדם. בכל, כן, התורה נגלית בכל פרטיה. תכף נראה מה זה נגלית ומה זה לא נגלית. יש כאן שתי מדרגות בלימוד התורה. יש תורה נגלית, יש תורה לא נגלית. שעל ידי זה ידע לקיים כל המצוות כולם. גם ישלים את נפשו בקישוטי מושכלות התורה. ונמצא שיש בכלל ידיעת התורה שני פנים. האחד לצד מטה, כן? מה הכוונה היא? אתה לומד תורה, אתה מקיים מצווה כשאתה לומד תורה, עצם לימוד התורה שהיא שקולה ככל המצוות המעשיות ומביאות לכולן. הדבר השני בתורה, זאת אומרת שאתה לומד תורה, אתה לומד קודם כל מה לעשות. התורה זה פקודות מטכ"ל של אלוקים, נאמר ככה. בפקודות מטכ"ל אתה לומד מה לעשות, מה מוטל עליך לעשות, מה לעשות ומה להימנע מלעשות, נאמר. זה התורה באופן פשוט. אבל בתורה יש גם מושכלות. כשאדם לומד תורה הוא לא רק ספר חוקים שהוא לומד מה לעשות, אלא זה גם מרומם אותך. שכל טוב לכל עושיהם. אתה מגיע למדרגה של השגה רוחנית, הבנה והשגה רוחנית, לא רק במסגרת של העשייה, אלא מעל ומעבר למסגרת העשייה. אז יש שני צדדים בתורה. הצד הפרקטי, הצד המעשי, אתה לומד מה לעשות, ויש גם הצד הרוחני, הצד שמזין את נשמתך, מזין את הצד הפנימי שלך, משכיל אותך. אז זה הצד השני, זה שני פנים. והשני, שהיא פועלת פעולות על ידי ציור המושכלות האמיתיות בנפש, שישלמות הנפש, שהרי משפטי השם יתברך אמת, וכשהם מצטיירים בנפש, היא מתאתרת ומסיפה כבוד וקדושה. אם כן, שלושת הדברים האלה, אמרנו, משלימים את האדם, עושים את האדם לשלם, מעשים, תיקון המעשים, תיקון המידות ולימוד התורה. עכשיו, אמרנו, זה שלוש משמרות תאווה עליהם. אמרנו שיש כאלה שאומרים, ארבע משמרות תאווה עליהם. אם כן, מהי המשמרת הרביעית? על מה הוא מדבר כמשמרת הרביעית? בואו נראה את זה בתוך. דרך אגב, יש לי בקשה, אם יש לכם שאלות, תשאלו, כי אני לא יודע אם קלטתם או לא. למרות שחלק מהתלמידים עושים ככה. כן, בבקשה, כן. רגע, הוא שאל, כן.
חסיד זה לתת לאחרים, וצדיק כן. זה כלפי עצמו כזה. אז אולי...
חסיד זה התחסד עם קונוי. קונוי זה עם הקדוש ברוך. איך? הרי את הקדוש ברוך הוא אתה לא רואה. אתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. על ידי זה שאתה בן אדם שאתה מיטיב עם הזולת ומיטיב עם, עם בריאותיו של הקדוש ברוך. חסיד זה אדם שהוא אידיאליסט, הוא אומר אני פועל לא בגלל האינטרסים הפרטיים שלי, לא בשביל שיהיה לי טוב, שיהיה לכולם טוב. זה נקרא חסיד באופן פשוט.
אין משהו באמצע כזה בין צדיק?
יש חסיד. תמיד אתה יכול לקפוץ מצדיק לחסיד. דרך אגב, כל תואר ביהדות זה לא כמו דוקטורט או פרופסורה או משהו כזה. כשאדם עושה תואר באוניברסיטה, באקדמיה, הוא דוקטור, אז הדוקטור הזה דבק בו כל החיים עד שהוא, עד, איך אומרים, עד הרגב האחרון. זה תואר, נכון. אבל תואר של צדיק או חסיד או רשע או כל הדברים האלה להבדיל, כל הדברים זה דברים נזילים. אתה יכול להיות צדיק, אבל איך אומרים, יכול להיות שברגע אחד תיכשל ותרד ממדרגת הצדיק למדרגה אני לא רוצה להגיד. ואחר כך אתה בוא למכון מהיר, תעשה תשובה, אופ, תעלה, אופ, חסיד. שבע יפול צדיק וכאן. התואר הוא תואר משתנה, ואנחנו גם לא קובעים את זה. דרך אגב, בוחן כליות ולב, הוא יודע מי צדיק באמת, מי לא צדיק באמת. זה הקדוש ברוך הוא יודע את הדברים. ככה שהתוארים, אתה משאל אותי אם הצדיק יכול להיות חסיד וחסיד יכול ליפול להיות צדיק, כן, ודאי וודאי, ואפילו לרגעים זה יכול להיות. ורגע, אני לא יודע, נתן לך פתאום איזה יצר הרע יצא פתאום נכנס לך בראש, יכול לקרות דבר כזה? נפלת. זה התוארים ביהדות. כן, מה רצית בבקשה? קוראים לזה סולם. אנחנו חיים על סולם. יש ביטוי בחסידות של סולם. מה זה סולם? סולם, אין דבר סטטי. בסולם כל הזמן עולים ויורדים. עולים ויורדים. גם כשאתה נדמה לך שאתה לא בסטטיות, עומד בנקודה, זה לא נכון. גם כשאתה בסטטיות, אתה או יורד או עולה. לא שאתה מרגיש בזה או לא מרגיש בזה, זה לא משנה. זה כבר חשבונות שלא לא נתונים בעיניים שלנו. כולנו, דרך אגב, לא רק אנחנו. כל הבריאה כולה היא בתנועה. המציאות הדינמית, המשתנה נאמר, זה מאפיין את החיים שלנו. החיים שלנו הם חיים שכל הזמן, כל בתנועה. אין לך דבר בעולם שהוא לא בתנועה. מתחיל מהמיקרו ונגמר במקרו, מהאטומים שיש שם התנועה של אלקטרונים ודברים כאלה, ועד המקרו בקוסמוס, הכדור הארץ והכוכבים והמזלות והגלקסיות וכל הכל בתנועה. וודאי שאנחנו בתנועה. לא פעם אדם נדמה לו שהוא תקוע, אני אומר, חביבי, אתה לא תקוע, רק נדמה לך שאתה תקוע. כל יום אתה משתנה, וכל יום הוא שונה מהיום השני. כל יום זה משהו חדש, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז באמת השינויים האלה, מה שדיברתם על צדיק ורשע וכל המציאות של השינויים האלה, זה מאפיין את כל הבריאה כולה, זה לא רק מאפיין את האדם, כל הבריאה כולה מצב של שינויים. אבל ישנה שאלה שאותם חכמים שואלים, אם באמת כל מה שקיים בעולם הוא בתנועה ומשתנה, האם יש מגמה לכל התנועה הזו? האם כל התנועה היא מעגלית והיא לא מתקדמת לשום מקום, כמו שנדמה לנו כדור הארץ מסתובב סביב עצמו וסביב החמה מסתובב וכל הזמן חוזרים לאותה נקודה, או אולי יש מגמה, יש מטרה לכל התנועה של כל ההוויה כולה, כל המציאות כולה, יש איזה מטרה, איזה מגמה. על שאלה איזה ראש יש לך, מצד התפיסה של האדם, התפיסה הפיזיקלית, החומרנית וכו', הכל במחזוריות, הכל חוזר על עצמו, כמו קהלת, הבל הבלים, הכל הבל, הכל חוזר לאותו נקודה, חוזר לאותה נקודה. במילים אחרות, אין לאן להגיע, ממה שבאת לשם תלך, מאפר באת לאפר תשוב, וזהו, ככה מסתובב. זה גישה פסימית. למה? כי אתה אומר, שום דבר לא מתחדש, אתה כל הזמן באותו מעגל, מעגל סגור. במקרה הטוב ופסימית, במקרה הלא טוב זה דיכאונית גם, יכולה להביא אותך לייאוש. הוא אומר, אני לא מתקדם לשום מקום, אני כל הזמן באותו מעגל. אבל התפיסה היהודית היא לא כזאת. בטובו מחדש בכל יום תמיד במעשה בראשית. כל הבריאה כולה היא מתקדמת, היא לא במעגל סגור, היא נראית כמעגל, אבל זה, במקום מעגל סגור זה אליפסה עולה, כמו קפיץ. כל מעגל, אתה סוגר מעגל, אתה הולך לקומה נוספת. במילים אחרות, אנחנו רואים את ההיסטוריה, את הדורות ממש. אני בדקתי אפילו באינטרנט, הדור שלנו הוא לא כמו הדור הקודם. יש לי כמה הוכחות להוכיח לכם. אז לא היה, איך קוראים המכשיר הזה? אייפון. אפילו מבחינה טכנולוגית הוא לא יותר. בחסידות אומרים, אין יום דומה למשנהו. אתמול זה לא כמו היום, ומחר זה לא כמו היום. כל מעגל הולך ומתעלה, הולך ומתעלה. שאלו אותי עד מתי? שאלנו, ברוך השם, לאין סוף. כן, אנחנו מתקדמים ומתקדמים. זה לא שאנחנו גומרים מעגל, גמרנו את הקריירה. כל אחד מאיתנו חלק ממערכת שמתקדמת, כל הזמן מתקדמת. כל אחד תורם את תרומתו, כל אחד הוא חלק מתוך כל המעגל המתקדם. כן. שאלה, למה אתה קורא העולם הזה ועולם הבא? זאת שאלה קצת מורכבת. תן לי רגע לנתח את השאלה שלך אחר כך נאמר. המושגים חיים ומוות אצלנו הם תלוי איך אתה תופס אותם. את לכם לדוגמה, כתוב צדיקים, בחזל כתוב, במותם נקראים חיים. אתה קובר את הבן אדם, ואם הוא צדיק, מה אתה אומר? הוא חי או מת? אבל הוא מת. המושג מוות וחיים אצלנו, זה תלוי איך אתה תופס את הדברים. יש אדם שהוא תופס את חיים ומוות פשוטו כמשמעו, אדם חי, הוא חי, הוא מת, מת. לא, לא נשאר ממנו שום דבר. הוא, איך אומרים, לא, הוא לא קיים, הוא לא נמצא. יכול לקרוא דבר כזה? זה קפיצה אחת. דרך אגב, בגלל התפיסה הזאת, המוות הוא אבי אבות הטומאה, כי זה השקר הכי גדול. טומאה זה שקר. אדם לא הולך לאיבוד. יש ביטוי בפיזיקה, חומר לא הולך לאיבוד, מחליף צורה, משנה צורה וכל זה. אולי שמעת פה את הביטוי הזה? לא שמעת את הביטוי הזה? אין חומר הולך לאיבוד. כל ילד יודע, וכנראה תקרא באנציקלופדיה. אם חומר לא הולך לאיבוד, אדם הולך לאיבוד. כל אחד יש לו את ה... תראה את הפונקציה שלו, את התפקיד שלו. זה באופן פשוט. אבל באופן מעמיק יותר בעניין הזה, בעצם כל האדם במעשיו ופעולותיו, כל הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. אדרבה, צדיק במותו נקרא חי. הרב קוק זצ"ל נפטר, מה אתם אומרים? מה לומדים עכשיו? את הרב קוק, הוא חי. האם הגוף שלו זה הרב קוק? או הנשמה שלו זה הרב קוק? מה זה האדם באמת? האדם באמת זה לא הכלי. המהות של האדם זה הנשמה שלו. לכן, את שואל אותי, העולם הבא ועולם הזה, מבחינה זו. נכון, העולם הבא, הרמב״ם, כשהוא רוצה להסביר מה זה עולם הבא, הוא אומר, באופן פשוט, בלכות תשובה, הוא אומר, עולם שכולו טוב ועולם שכולו ארוך. מה זאת אומרת עולם שכולו טוב? מה, אין רע? רואים את הרע בחוש לפעמים. אבל הוא אומר, לא, הוא אומר, הצדיקים הם זוכים, יש להם זכות מיוחדת, והם מגיעים למדרגה כזאת שרואים את הכל טוב. כמו נחום איש גמזו כזה. מה הוא היה אומר נחום איש גמזו? גמזו לתורה. לא שהוא לוקק דבש. הוא היה חולה מאוד, קרטו לו את הידיים, קרטו לו את הרגליים. הוא אומר גמזו לתורה. לא יודע אם יצא לכם להיות פעם במושב גמזו. הייתם פעם בגמזו. אנשים נחמדים מאוד. על כל דבר מה הם אומרים? גמזו לתורה. אתמול נפטרה, שהשור הזה לילוי נשמתה, קרובת משפחה מצד גיסתי, אמא של גיסתי נפטרה. היא הייתה ניצולת שואה. ביקשו שאני אגיד כמה דברים לזכרה, בהקשר לשאלה שלך, שלא נסתם מהשיעור. אז קראו לה שרה, זכרונה לברכה, עליה שלום. היא הייתה ניצולת שואה. אבל כמה שדרכיתי להכיר אותה, היא הייתה אישה שלא איבדה את האמונה שלה למרות השואה. הרבה אנשים כתוצאה מהשואה עברו משבר גדול באמונה. ולא אמונה ויראת שמיים, הכל אצלה חזק היה מאוד. מאוד התפעלתי, למרות כל מה שהיא עברה שם בשואה, למרות הכל, היא הייתה לו אמונה חזקה, אישה טובת לב. ונותנת ונותנת ולא עושה חשבון, זה אישה מיוחד במינה. ביקשו שאגיד לכאן דברים מזכרה, אמרתי שהיא מזכירה לי את שרה אימנו. גם לה קראו שרה. השם שרה אימנו. כתוב בשרה שהיא הייתה בת 127, אז רש"י אומר במקום שכל חייה היו לטובה. כן, בת 20 כבת 7, בת 100 כבת 20, ורש"י אומר במקום כל חייה היו לטובה, הכל היה לטובה. מיד נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? הרי שרה אימנו זה אישה שסבלה, לא היה לה ילדים הרבה שנים עד שנולד יצחק, וכמה צער הדבר הזה גרם לה שלא היה לה ילדים. ואחר כך כשכבר נולד יצחק בא ישמעאל והתנקל ליצחק, והיה לה צער כזה גדול, וחיה בחרדה, מה ישמעאל יכול לעשות לה? עד שהיא קמה ואמרה לה, אברהם אבינה, גרש העמה מכאן, אני לא יכולה להיות איתה. ולא נדבר, כל אישה, אני לא יודע אם אתם יודעים, היא צריכה בית. לכן הכינוי לאישה בדרך כלל בתורה, איש ביתו קוראים לה. הכהן הגדול חיפר בעדו, בעד ביתו. זה קוקה לבית. אבל שרה אימנו גרה באוהל, אוהלים, אוהל סיירים. אברהם אבינו כל היום הולך אוהל, אוהל, אוהל. זה חיים לא פשוטים לחיות באוהל, אל תחשבו. לגברים לא אכפת, אבל נשים. היא צריכה אוהב. אז איך רש"י אומר שהיא כל ימיה היו בטובה? איך זה יכול להיות? אלא מה? הייתה לה אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. מה זה מאמין בקדוש ברוך הוא? יש כאן מישהו דתי במקרה? יש כאן מישהו? אין לך. אף אחד לא יודע. אה? כולם. מה זה נקרא אני מאמין בקדוש ברוך הוא? ומה מתבטא את אמונתו של אדם? האם להגיד יש אלוקים בזה מתבטאת אמונה של בן אדם? נכון. אדם יכול להגיד או לחשוב נניח. יש בורא עולם. אבל האמונה של האדם מתבטאת ביכולת שלך לראות בעין טובה את כל המציאות כולה, כי אלוקים ברא את כל העולם לטובה. ומתי אתה נבחן? בקשיים, בבעיות, בצרות, בכל... האם גם בדברים האלה אתה רואה את המגמה לטובה? את הדברים לטובה. אבל יש כאן סולם. אנחנו חיים על סולם, אמרנו מקודם. הסולם, יש אדם שהוא, אם נמדוד כמה טוב וכמה רע בחיים שלו, אז יש אדם, הוא אומר חצי חצי, 50-50, חצי חצי. בסדר, עולם הזה חצי חצי. עולם מורכב מטוב ורע, זה העולם הזה שאנחנו חיים בו כרגע. אבל יש אדם שהוא מכל מיני סיבות של התנהגות שלו והדבקות שלו, וכל... הוא מתרומם בסולם החיים, הוא רואה יותר טוב מאשר רע. אדם שמח וטוב לב, אדם אופטימי, אדם... הוא רואה בדברים, הוא רואה באופן חיובי את הדברים, לא באופן שלילי. יכול להיות דבר כזה. אני לא יודע אם יש לכם סולם כזה. יש לכם סולם כזה, מד כזה. מד טוב ומד רע. כל מעשה טוב מרומם אותך, מעלה אותך. כל מעשה לא טוב חס ושלום משפיל אותך, מוריד אותך אל הרע. עולים... ויורדים בו, בסולם הזה, סולם הטוב והרע. וזה תלוי בך הדבר הזה, בהתנהגות שלך, במידות שלך, מחשבות שלך, כל הדברים האלה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הכוונה היא, באופן, לפי הרמב״ם, שאדם יכול לזכות למדרגה כזאת של עולם שכולו טוב. עין הטובה של אברהם אבינו. בכל דבר הוא רואה טוב, גם ברע הוא רואה את הטוב. שאלו אותי איך? שאלו את אברהם אבינו. מלמד זכות על הכל. יום השבת, מעין עולם הבא. קראת על השבת עונג. זאת אומרת, אתה יכול להגיע למדרגה כזו שאתה רואה, יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, הכל לטובה. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה. ובאמת הכל לטובה. בזה באמת בא לידי ביטוי האמונה של האדם. האם באמת הוא רואה את הכל לטובה, גם את הצרות שלו, גם את הקשיים, גם בדין הוא רואה את החסד. גם בחושך הוא רואה את האור. בזה נבחן המאמין. אז זה אומר רבי יהודה הלוי על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שאילו כל הצרות שבעולם היו באות עליהם, אמונתם לא הייתה כאו זה נפגמת. יש אדם שהאמונה שלו תלויה אם טוב לו או רע לו. אם טוב לו יש אלוקים, אם רע לו איפה אלוקים. אבל האבות אברהם, יצחק ויעקב, שהם בעצם אנחנו הילדים שלהם, הם היו מדרגת אמונה כזאת שאצלהם לא הזיז המצב המשתנה. האמונה הייתה כבר ודאית שאלוקים עושה הכל לטובה. ככה הם קיבלו את כל הדברים. זה עולם הבא. אתה מבין מה זה עולם הבא? הבנת? אדם, כמו שאומרים חכמים, אדם יכול לטעום את טעם העולם הבא בעולם הזה. איך? שבת. אין עולם הבא. עולם הזה הוא עולם המורכב, מטוב ורע. לכן לא צריך למות בשביל לזכות לעולם הבא. אתה יכול גם לזכות היום באלה. ניצוץ, אור, מעולם הבא. תלוי באישהו, כן. יעקב יושב
22 שנה באבל על יוסף בלי לדעת, זה לא כל כך טוב. איך הוא רואה בזה טוב?
סליחה, לא שמעתי.
יעקב אבינו יושב ומתאבל על יוסף 22 שנה. איפה הוא רואה בזה טוב?
אתה דיברת איתו פעם.
יש מספיק שמפרשים שם שזה מה שהוא עושה.
אתה לא דיברת איתו?
לא, דיברתי איתו.
אני מודיע לך, בכל אחד מאיתנו יש את אברהם, יצחק ויעקב. גם אצלך. הרי זה בדיוק מה שהתורה באה לספר, יכולה לחסוך לנו את כל הסיפורים האלה. יש מה שנקרא הסתר פנים. הסתר פנים והערת פנים נמצא גם אצל כל אחד. השאלה איך אתה מתמודד בזמן ההסתר פנים שלך. יש אדם שהוא בהסתר פנים, נקרא הסתר בתוך הסתר, שהוא באאוט גמור. יעקב אבינו לא איבד את האמונה, כי הוא זה למרות הסתר הפנים. זה הגדולה של האבות. דרך אגב, הגדולה שלך גם, לא מכיר את האישית. היכולת לעמוד בקשיים עצומים, בהסתר פנים, בחוסר הצלחה, ולחייך. אתה יכול לחייך. הנה, אתה מחייך. למה אתה מחייך? בסתר, סתר נפחה, שאתה אולי לא מגיע לנו. כל לטובה. אני אומר, נותן תמיד משל לאנשים, אני רוצה לבחון אנשים, אתם רוצים לבחון אנשים, אם יש להם באמת אישיות, נאמר, בעלי אמונה או לא. תראו, אני לא יודע אם יצא לכם פעם ללכת לאוטובוס, וכשאתם באים לאוטובוס, לעלות על האוטובוס, הנהג סוגר לכם את הדלת בפנים. פאק. עכשיו, תסתכלו מה קורה לאנשים שסגרו להם את הדלת בפנים. יש כל מיני טיפוסים. יש טיפוס, סוגרים לו את הדלת בפנים, האדם מתחיל, יקבל היסטריה, דופה, צועק, צורח, רודף אחרי האוטובוס, חרב עליו עולמו. יכול לקרוא דבר כזה. ויש אחר, מחייך. מה אתה מחייך? הוא מורים אצבע, אומר אצבע אלוקי. לא משנה שבאוטובוס השני הוא פוגש את החבר שלו, אומר וואי, תראה ילד לוקח את זה, הייתי פוגש לו. זה תלוי באישיות של האדם. יש אדם קטנוני, כל משבר, כל דבר הכי קטן הוא ילדותי, כמו ילד קטן. אתה לוקח לו את הצעצוע, את הסוכריה, בוכה, היסטריה, הכל, גם הנגמר, נגמר. יש אדם בוגר, אישיות, מקבל סתירה, מקבל מכה, נופל, הפסיד בבורסה, לא יודע מה, נפל בדבר כזה, חייך, מה פשוט כל הזמן, יכול לקרוא דבר כזה. יעקב אבינו היה טיפוס כזה, לא שאין לנו משברים, אבל הוא ידע לקבל את המשברים, זה משהו אחר. כל אחד יש לו משברים, אין אדם בלי משברים. שאלה איך אתה מתמודד איתם, באופטימיות, באמונה. צדיק באמונתו יחיה, הוא חי באמונה שלו. זה אתה מבין את אכן, תשאל את יעקב שבך. למה נקראים לו יעקב יעקב? כי הוא עקבי בכל מצב. הוא חי אצל לבן הרמאי, זה סידר אותו. הוא חי עם עשיו הרשע שרצה להרוג אותו, וגם לבן רצה להרוג אותו, כל זה. הוא לא איבד את האמונה כהוא זה. תיתן אמת ליעקב, באלמד שיקרא הוא אמיתי. זה לא דבר פשוט, לשאות באנשים שקרנים שסובבים אותך ואתה שומר על הנקודה האמיתית. שאתה שייך לעם היהודי, אתה יעקב, עם ישראל. כל אחד מאיתנו יש את הדבר הזה. אני צריך לגלות את זה, לטפח את זה, להתחנך לדברים האלה. בכל זאת, זה הדבר, שלושת הדברים. ישנו עוד דבר אחד, שעליו עוד לא הגענו, בוא נראה מה הרב אומר. בוא נראה, הדבר הרביעי, שמשלים את האדם, שעושה את האדם משלם, הוא החותם והתכלית של כל שלוש המעלות הקדומות, והפרי היוצא מהן. זאת אומרת, יוצא משהו מכל זה. אם אתה אדם עם מעשים טובים, שומר תורה ומצוות, אם אתה אדם שמתקן את המידות שלך, ואתה לומד תורה, אתה לומד דף יומי, אתה לומד, מה יוצא מכל זה? מה הפרי של כל זה? מה התוצאה של כל זה? הפרי היוצא מהם, שהוא לדעת את השם יתברך, דע את אלוקי אביך ועבדהו. ידיעת האלוקים. מה זה הידיעה הזאת? בוא נראה. כדי להגיע לאהבתו ויראת רוממותו ולדעת רחב יתברך שהוא תכלית שלמות האדם. דהיינו, יש מדרגה כזאת של מה שנקרא, אומר כאן, דעת אלוקים. דעת אלוקים זה התוצר, דעת זה מלשון להתחבר. כתוב, וידע אדם את חווה, התחבר אליי, התקשר אליי. אתה יכול להיות אדם, כמו שאמר, עם כל המידות האחרות, מעשים טובים, מידות טובות, תורה, אבל איך אומרים לי החבר'ה, אני לא מחובר. זה על ידי, זה לא בתוכי. יכול לקרוא דבר. אדם הוא דתי, הוא בסדר גמור, שומר תורה מצוות. אבל תשאלו אותו, האם באמת אתה מחובר על כל הדברים האלה שאתה עושה, או לא? אז אם לא, יש כאלה שהם בכנות אומרים, תשמע, דווקא היום ניגש אל אחד תלמידי, אמר לי, אז אני לא מת כאן, וטוב לי כאן וכל זה, אבל אני לא מחובר. הוא לא מחובר. יכול לקרוא דבר כזה? יכול או לא? הוא לא מחובר. דרך אגב, המושג דעת, אנחנו בתפילה, הבקשה הראשונה ב-18, דעת. חוננו מאיתך חוכמה בינה, ודעת, והם חותמים ברוך אתה השם חונן הדעת, חונן הדעת, דווקא הדעת. רש"י אומר בחומש, הוא מדבר על בצלאל בן אורי, כן, הייתה לו דעת, אומר, דעת, הוא אומר, זה רוח הקודש. יש מושג כזה שנקרא רוח הקודש, ורוח הקודש הזה זה התוצר של השלמות, דיברנו עליה מקודם. אנחנו מאמינים בהופעת רוח הקודש. אנחנו מאמינים שרוח הקודש זה לא איזה דבר תמיד צדדי או משהו כזה. זאת היא הפסגה של החיים שלנו. אנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, חננו מאיתך חוכמה בינת. לשון רבים, לא לשון יחיד אנחנו. הרב קוק כותב באורות, יש כאן אורות? יש אור. יש כאן אורות, תחלק אולי לחבר'ה. יש כאן שאלה, כסף, תחלק אורות. פלונית שואלת שאלה. אני מאמינה כי הכל לטובה, אך לפעמים ברגע קושי יש לפעמים נפילות ועצבות. מה זה אומר? לדוגמה, בנושא שידוכים, מה אתם אומרים? מה הייתם אומרים לבחורה הזאת?
הכל
ניסיונות מהשם יתברך. סליחה? ניסיונות מהשם יתברך. נכון, יחי נמי, כולנו בני אדם, כולנו בני אדם. לפעמים יש מה שנקרא כישלון, הסתר פנים, או אי הצלחה, או התחושה, תסכול כזאת וכו'. אז זה בדיוק הרגעים שצריך להתחזק בהם. אבל תלוי באדם, כל אחד לפי מדרגתו. ישנם שכאלה שקל להם להתגבר, ישנם כאלה שקשה להם להתגבר. ואני אתן עצה טובה לפלונית ששואל את השאלה. קודם כל, דווקא במצבים היותר קשים, לא לשכוח את ריבונו של עולם. את לא יחידה בעולם, אני בדקתי. מעלינו יש אבינו מלכנו, אבא של כולם, ריבונו של עולם. ברגע שהאדם מרגיש את עצמו תלוש, והוא בודד והוא לבד, ואין איתו אף אחד, לא רק שזה לא מחזק אותו, זה עוד יותר מחליש אותו, מפיל אותו יותר. הידיעה הזאת, ההכרה הזאת, ההבנה הזאת, שבכל מצב, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אנחנו מחוברים אל הקדוש ברוך הוא, מחובר אלינו, כן? זה א' ב' באמונה. זה לומדים ממי? ממשה רבנו את הדבר הזה. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו להוציא בני ישראל ממצרים, אז הוא אומר, לא יאמינו לי. אני אבוא ואני אגיד, באתי להוציא אותך ממצרים. מי אתה? מה אתה? לא יאמינו. כך אומר, אומר רש"י במקום, מה? אתה מדבר לשון הרע על עם ישראל. שים את היד שלך, יוצא את היד, מצורעת קשה לי. אומרים חכמים, למה צרעת? סמל למה? רמז למה? לשון הרע. מה יש לך ביד? מקל, נפק לנחש. נחש, רמז למה? לשון הרע. מה זה? הרי הם מאמינים בני מאמינים, רש"י אומר. אתה צריך להבין מה זאת אומרת מאמינים בני מאמינים. האמונה זה לא מה שאתה אומר, או מה שאתה חושב, או מה שאתה... האמונה מוטבעת בנשמה של העם היהודי, ופרטי פרטיה, כולל הנערה, הבחורה הזאת, שאומרת. האמונה זה לא דבר חיצוני, דבר צדדי. נולדנו, אתם מאמינים, זה בגנים של העם היהודי, האמונה הזאת, שהכל מאלוקים והכל לטובה. נכון שהם במתת שערי תומה, היו במצרים, נכון, אבל האמונה לא פסה מהם, למרות שהם היו שקועים בתוך כל החושך הזה, בכל התומה הזאת, בכל הדברים האלה. זה מה שגואר מי? הקדוש ברוך הוא במי? משה רבנו. היה לו רגע של חולשה. אז ככה אני אומר גם לפלונית הזאת, לא להפסיק להאמין לרגע אחד שהאלוקים איתה. יותר מזה, הוא גם אוהב אותה. איך אני יודע שהאלוקים אוהב אותה? איך אני יודע? שאלו אותי. נו, למה אתם לא שואלים?
הקבוצה
לא אוהב אותה. כל יום אומרים את זה בתפילה. הבוחר בעמו ישראל ואהבה. מי זה עמו ישראל? אם לא הפלונית הזאת, אם לא כל אחד מאיתנו, הוא אוהב את כולנו. לא כתוב אהב, יואב. מה כתוב? אוהב, עכשיו, נכון לעכשיו. אוהב את כולנו. אתה חש באהבה הזאת. אתה לא חש באהבה הזאת, זה לא משנה. הוא אוהב אותנו. למרות כל הקשיים וכל הרמות קרוב. זה יסוד האמונה. לדעת בכל מצב שהאלוקים אוהב אותך, הוא אבא שלך, אתה הבן שלו, אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, וכו'. אז זה תשובה לנערה. אבל תפתחו לגבי רוח הקודש. זה הדבר הרביעי. תפתחו בבקשה באורות, בדף צדיק זין. כאן הוא מדבר על רוח הקודש, שהמדרגה הרביעית, כתוצאה מזה שאדם עושים טובים, מידות טובות, לימוד תורה, הוא זוכה לרוח הקודש. הוא אומר, זה לא בעיה של פרט זה או אחר, אלא כל עם ישראל יכול להגיע לזה. כיצד? התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש, שיתרבה בה, יתרבה רוח הקודש, המדרגה הרביעית הזאת תתרבה בעם ישראל. דעת אלוקים, הדעת אלוקים הזאת תתרבה בעם ישראל. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, הרי הוא רוח הקודש אשר נזדווג לישראל בתחילת מתם, דיינו מתחילת היותנו עם. ורוחך הטוב נתת להשכילה. וכאן הוא מעריך בדבר הזה. אז זה הנקודה הרביעית. אם נסמן לעצמנו, נאמר, מטרה בעבודת השם שלנו, בהשתלמות שלנו, ונגיד לאן אנחנו רוצים להגיע, מהי הטופ, מהי השיא שאליה האדם יכול להגיע, זה הרוח הקודש. דרך אגב, זה מופיע גם מסילת ישרים. מה זה מסילת ישרים של הרמח"ל? מסילת ישרים זה מסילה, זה דרך שהיא מתחילה בדבר אחד אבל מסתיימת בסוף הדרך, מתחילה בזהירות, תיקון המידות, כל הדברים האלה, אבל הפרק האחרון עוסק בקודש, ברוח הקודש, בקדושה. הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, אני זוכר, פעם הוא אמר לנו, מסילת ישרים צריך ללמוד מהסוף להתחלה. מה זאת אומרת מהסוף להתחלה? אדרבה, מי שקורא מסילת ישרים ולומד, הוא מגיע לידי פרק, לנקיות, הוא אומר, עד כאן, יותר אני לא יכול להמשיך, דרישות כאלה יש מאדם, קשה מאוד לעמוד בהם. אבל אם לא, מהסוף להתחלה, למה? הוא מסביר גם, הוא אומר, זאת אומרת, אני מסביר כמו שהבנתי אותו, כשאתה הולך בדרך, נניח אתה הולך מכאן לאיזה מקום, לחיפה, נוסע באוטובוס או ברכב, אתה קודם כל מסתכל לאן אתה צריך להגיע. לאן אתה צריך להגיע? לחיפה. וכל רגע אתה מתקדם לאן? לחיפה. אתה יודע לאן להגיע. אבל תראו לעצמכם, אתם לוקחים את הרכב, מתחילים לנסוע, אתם לא יודעים לאן להגיע. מה קורה? לאן אני נוסע? לאן להגיע? אין לאן להגיע. טועה ובועה בדרכי החיים, זה נקרא. יש ביטוי כזה בתהילים, אומר, כמוץ אשר תדפנו רוח, פעם כאן, פעם כאן, פעם כאן, פעם כאן, אין לו כיוון, הוא לא יודע, אין לו מטרה, הוא לא יודע לאן להגיע. באה מסילת ישרים, עושה איתנו חסד, אומר, המסילה הזאת של הישרים, אנחנו ישרים, כן, האלוקים עשה את האדם ישר, היא מוליכה אותנו למדרגה שקוראים לה רוח הקודש. זאת המדרגה. אתה לא שמה? זה לוקח 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. בסדר. גם בני ישראל הלכו 40 שנה במדבר, לא נורא. אבל אתה יודע לאן להגיע. וזה חשוב מאוד הדבר הזה. לכן יש לנו את יום השבת. מה זה יום השבת? יום השבת זה, אתה רואה, יש לאן להגיע במשך ששת ימי המעשה. לאן אתה צריך להגיע בששת ימי המעשה? יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. לאן אתה מגיע? שבת, קראת לשבת מה?
עונג.
יש לאן להגיע, יש, אפשר להגיע אל הטוב. איך אמר לי פעם אחת תלמידים? אתה יודע, בחיים שלי לא היה לנו כמעט רגע של עושר. מעניין. אבל אתה יודע, היה לי כמה רגעים של עושר. מה, יש לאן להגיע? יש לאן להגיע. זה חשוב מאוד. כשאדם לא מאמין שיש לאן להגיע, אז הוא חסר עונים. הוא הולך כאילו נוסע בכביש, הוא לא יודע לאן להגיע. לכן אמר רב הנזיר, היה אומר, איך הצדיק לבך, צריך ללמוד נסיעת ישרים מהסוף להתחלה. תדע לך, זה הנקודת ציון, זה המטרה, וכאן אתה יכול להגיע. עכשיו תתחיל ללכת. זה לוקח זמן, עמל, השתדלות, לא להתייאש. בא השבת לחנך אותה. לעם ישראל, רבותיי, יש לאן להגיע כל שבוע. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. בתפילה אנחנו רואים את זה בשבת כל יום. לשמחה, קוראי עונג, ישמחו במלכותך. יש לאן להגיע, זה חשוב מאוד. זה המדרגה הרביעית שעליה מדבר. העניין של דעת, דעת אלוקים, רוח הקודש. דביקות, שלמות, שמחה בשם. בוא נראה את זה בתוכו. הדלת הוא החותם והתכלית של כל שלוש המעלות הקדומות, והפרי היוצא מהן שהוא לדעת את השם יתברך, כדי להגיע לאהבתו, ליראת רוממותו, ולדעת רחב יתברך שהוא תכלית שלמות האדם. עד לכאן. טוב, אנחנו את החלק הבא, אם ירצה השם, נלמד פעם הבאה, שנזכה באמת להגיע למדרגות האלה.